דף קופטט עמוד א' במשנה בשורות הרחבות אומרת המשנה הכהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים אותם כהנים ששימשו כפי שהגמרא תברר לנו מה היה בית חוניו דינם שלא ישמשו באותו מקדש שבירושלים ובפשטות כפי שנראה מדברי הרמב״ם זה כנס שכנסו אותם חכמים ובפועל אם הם עבדו עבודתם תהיה בדיעבד כשרה אבל כנסו אותם שלא יעבדו עבודה הגמרא בעבודה זרה אומרת שגם הכלים ששירתו בהם אסור לשרת איתם במקדש ואין צריך לומר לדבר אחר וזה פשוט שכהן ששימש לפני עבודה זרה לא יכול לחזור ולשמש גם כשעשה תשובה לא יכול לחזור ולשמש בבית המקדש שנאמר כתוב בימי יאשיהו על אותם כהנים שהלכו ועבדו לבמות אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם אומרת המשנה הרי אילו דינם כבעלי מומים הם פסולים מלבוא ולשרת יש להם דין של בעל מום ולכן לעבוד עבודה בעל מום לא עובד עבודה אבל חולקים ואוכלים ולא מקריבים חלק אכילה אין בעיה אבל מעבר לחלק ואכילה יש להם דין של כהן בעל מום ומכאן נולד כל הנידון מה יהיה הדין לגבי אותו כהן שהכהן הזה עבד עבודה זרה בימינו או כהן שמחלל שבת בפרסיה וכדומה או כהן בעל עבירה ומכירים אותו שהוא בעל עבירה ועכשיו הכהן הזה עשה תשובה מה הדין שלו האם הוא עולה לדוכן האם הוא יכול לברך האם הוא יכול לפתוח ראשון חייבים לחלוק לו כבוד כדין וקידשתוי או שם הדינו משתנה אומר תופו דיבור המתחיל לא ישמשו במקדש בירושלים אומר תופו לא ישמשו במקדש בירושלים בספר הזהיר כתוב כהן שאמיר דתו לא יישא את כפיו ולא יקרא ראשון דכתי וקידשתו והוא אחלי לקדושתי כמובן מדובר שהוא חזר בתשובה כהן מומר שהוא נשאר מומר אז הוא לא מופיע בבית כנסת אז אין שאלה אם יכבדו אותו לעלות לתורה ראשון או לתת לו לשאת כפיים אבל מדובר שהוא היה מומר ועכשיו הוא חזר אומר בספר הזהיר מכיוון שהוא חילל את קדושתו ועבדו לרבנן מעלה מפני דרכי שלום והי כיוון דאיתחי איתחי הוא זרק את זה הוא דחה את מה שנתנו לו אז הוא נשאר דחוי הוא לא מקבל את זה בחזרה
כאילו זוכרים לו את העבר
לא זוכרים לו את העבר רואים את העתיד מה אני רוצה לבוא ולומר צריך לזכור אנחנו מאוד מעריכים בעלי תשובה חז"ל הם אלה שאמרו שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד זה חז"ל אמרו ואותם חז"ל צריך לזכור שמדובר על בן אדם שמרד בבורא עולם אנחנו קלים מאוד לסלוח למי שמורד בבורא עולם אבל אם חס ושלום מישהו פגע בו השם ישמור ויציל היה כזה דיון, מישהו אמר פה השבוע גם, על בית נפת שמישהו צילם בשבת. אנשים מאוד כעסו על זה שעיר. יש דרך לעיר, באים אחרי זה בצינה, בצד, אבל מה פתאום לכעוס? למה צריך לכעוס? אבל באותו רגע שזה פוגע בו אישית, אז הוא יודע איך מגיבים. פה מדובר על כהן שחזל ולכן התגשנו במשנה. הרי אילו כבעלי מומים, הרי כל אחד מבין שאם היה כהן, שהוא צדיק יסוד עולם, חופץ חיים במושגים שלנו חפקוק, לא יודע, כל אחד והגדול הדור שלו מישהו מבין אותו כאדם השלם ביותר אבל בסופו של דבר ירד לו יד קרה שלא יקרה לאף אחד, לא עלינו ולא עליכם אבל קרה לעבוד במקדש הוא לא יכול הוא נשאר חפץ חיים הוא נשאר האדם השלם, הענק שבענקים אבל לעבוד עבודה הוא לא יכול, למה? כי הוא בעל מום אחד כזה שהלך ומרד בקדוש ברוך הוא אז הוא בעל מום זה שהוא חזר בתשובה אבל הוא נשאר בעל מום הוא בעל מום.
הוא בעל
מום. אם מישהו יעשה לך על הראש ויחזור בתשובה, אז נשאר מצליח. מה הפירוש? הוא מרד בבורא עולם. תהיה קל להרזים בדברים שלך, לא בבורא עולם. אומרים לך הגדרה, הוא בעל מום, הוא חסר עבר, הוא חזר בתשובה, חס ושלום, הוא צדיק יסוד עולם, אפשר לבוא אליו לברכות ולקמאות, הכל טוב, אבל הוא בעל מום, ובעל מום לא יכול לעבוד עבודה. עוד פעם, הוא בעל מום. עכשיו אתה שואל, מה קרה? איך נחתך לו היד? האם חבר שלו הוריד בסכין? או הוא לקח סכין? או בטעות נחתך לו במכונה? או שהוא נולד ככה? אבל אז מה, הוא לא בעל מום? לכן המשנה אומרת, ההגדרה המקסימלית, אומרת המשנה, לא אנחנו אומרים, הרי אלו כבעלי מומים, זה ההגדרה. ומישהו בעל מום, אז יש לו הגדרה, הוא מקבל חלק, הוא אוכל בקוצ'ים, האכילה מחפרת, אכילת קודשים מחפרת, יש לו תפקיד של מחפר, אבל לעבוד עבודה הוא לא יכול. לא רק הוא, גם הרב אלישיב לא יכול לעבוד עבודה, וגם הרן עבד היסף לא יכול לעשות עבודה, על אף שהוא אדם גדול מאוד, והוא אדם מיוחד מאוד, והוא אדם גדול מאוד. אצלך זה משהו אחר, אומרת הגמרא, זה המסר. אבל הוא צדיק, אבל הוא צדיק. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, כהן ששחט לעבודת כוכבים, בא רב יהודה ואומר, כהן ששחט לעבודת כוכבים וחזר בתשובה, ועכשיו הוא הולך לעשות עבודה בירושלים, קורבנו ריח ניחוח, אומר רב יהודה, הוא יכול לעבוד עבודה. אמר רב יצחק בר עבדים, ממה יקרה? מאיפה מצאנו את זה בפסוק? והתשובה היא, אומר יחזקאל הנביא, ים אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, אותם כהנים שהלכו ועבדו לפני עבודה זרה והיו לבית ישראל למכשול עוון, על כן נשאתי ידי עליהם, נאום השם אלוקים, ונשאו עוונם. והפסוק אחרי זה אומר הנביא, ולא יקשו אליי לכהן לי. גם שהם חזרו, אומר הקדוש ברוך הוא, לקבל אותם לעבוד עבודה לא מעוניין. יען אשר שרתו, אז ולא יקשו אליי לכהן לי. מדייק על זה רב יהודה, אי עזת שירות, אם הוא עשה שירות לפני עבודה זרה כלשון הפסוק, יען אשר ישרתו אותם, אז אני אומר, הוא לא יכול לחזור ולעשות עבודה בבית המקדש. שחיטה לאו שירותו. אמנם שחיטה זה אחד מארבע עבודות הזבח, אבל שחיטה כשרה בזר. שירות זה דבר ששייך לכהנים. מי שלא כהן לא יכול לשרת בקודש, ואם אפשר לשחוט על ידי זר, אז זה לא נקרא שירות בקודש. ומכיוון שזה לא מוגדר כשירות, לכן בא הנביא ואומר, זה לא על זה דיבר, לא על זה לא נאמר לו יקשו. אומר רב יהודה, אם ככה, אז לכתחילה אני לא מקבל אותו. אבל אם הוא עכשיו שב ועשה תשובה, אז הוא יכול לבוא ולשחוט. כדין כשר ששוחט, עובד עבודה. מה עכשיו הוא זורק את הדם? הוא שחט לפני עבודה זרה, ועכשיו הוא עובד בתור כהן, עושה את כל העבודות. אומרת הגמרא, איתמר, וכך שנינו, המחלוקת הייתה בישיבה, שגג בזריקה, הלך כהן ובשוגג זרק דם לפני עבודה זרה. רב נחמן אמר, אם הוא שב בתשובה, קורבנו ריח ניחוח, יכול לעבוד עבודה במקדש. רב ששת אמר, אין קורבנו ריח ניחוח. אמר רב ששת, מן המילה, מאיפה לקחתי את זה, שהוא לא רשאי לחזור ולעשות עבודה במקדש? דכתיב, כתוב באותה נביאת יחזקאל, והיו לבית ישראל למכשול עוון. זה היה הטענה של הנביא, יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, וממילא התוצאה, והיו לבית ישראל למכשול עוון. מהי לאו או מכשול או עוון? מה כתוב פה בנביא? הם היו או מכשול או עוון לבית ישראל. מה ההבדל בין מכשול לעוון? מכשול שוגג ועוון מזיד. הנה אומר הפסוק שגם מי שעפה בשוגג לא ייגש לשרת. לכן אומר לנו רב ששת שגם בשוגג, אדם שזרק דם לפני עבודה זרה, לא רשאי לבוא ולעשות עבודה. ורב נחמן אומר, רב נחמן, הפסול שכתוב מכשול אבון זה לא שני דברים. זה לא מכשול ושוגג אבון במזיד, אלא זה מכשול דה אבון. הפסוק מדבר במזיד, בשוגג, אין אכן עמי, לא נאמר לא יקשו. אמר רב נחמן, מינה אמינה, מאיפה לקחתי את השיטה שלי, שכשאדם עושה עבודה לפני עבודה זרה אבל בשוגג, הוא יכול לחזור ולשרת, דתניה. וחיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה. מדובר על חטאת יחיד ששגג בעבודה זרה. והתורה מוסיפה פה מילים מיותרות על פניו. וחיפר הכהן על הנפש השוגגת. אז מה מדובר? שמישהו עשה חטא. איך הוא עשה את זה? בשגגה, ולכן הוא בא לחפר. וחיפר הכהן על הנפש השוגגת. אז בשביל מה צריך להוסיף את המילים בחטאה בשגגה? דורש מלמד שכהן מתחפר על ידי עצמו. יש מצב שכהן עשה עבירה והוא מביא את הקורבן חטאת והוא עושה את העבודה עבור עצמו. במאי, על מה אנחנו מרבים בפסוק שהכהן רשאי לעשות עבודה עבור עצמו? אילא אם בכהן כזה ששחט לעבודה זרה, הרי הפסוק מדבר על חטאת יחיד של עבודה זרה. אז אם אני דון בשוחט לעבודה זרה, מה העירי השוגג? אז למה בשוגג הוא רשאי? אפילו במי זידמי, הרי אמרנו שזה לא שירות. וכל דבר שהוא לא שירות, הוא לא נפסל מלשמש בקודש. שב בתשובה, הוא עושה עבודה, אפילו הוא היה במייזית שוחט. נכון, אבל זה לא שירות. שירות זה לשרת בקודש. מי רשאי לשרת? כהנים. מי רשאי לשחוט? זר. אז ממילא שחיטה לא מוגדרת כשירות. אלא לו, בזריקה, בהכרח שמה מדובר פה? ואחד שזרק בשוגג. ומה הדין שלו? רשאי לבוא ולעשות עבודה עבור עצמו. הנה אני רואה שאחד שזורק בשגגה, אם הוא שב ועשה תשובה, יכול לעבוד עבודה. ורב ששת אמר לך, לעולם בשחיטה ובמזיד. באמת מדובר בשחיטה. והפסוק מדבר על המזיד. דהיינו, שאותו מזיד לא יוכל, רק השוחט בשגגה הוא זה שרשאי. שחט במזיד לא רשא. למה? נעפה משרת לעבודת כוכבים. אומר לך רב ששת עליך, גם במקרה כזה שיש לנו אדם שלא מוגדר משרת, אבל כשהוא עושה במזיד אז הוא נקרא כומר לעבודה זרה, וכומר לעבודה זרה לא יכול לחזור ולעשות עבודה. ועבדו לטעמיים, והם הולכים לשיטתם. אחרי כל מה שדיברנו קודם, קרה שבסופו של דבר השארנו את התוספות יתום. התחלנו מה הדין של כהן שעשה מומר, אז נצטרך להשלים את זה בסיום. ועבדו לטעמיים, דאיתמר, רב נחמן ורב ששת, תסתכל בפנים, דאיתמר, הם הולכים לשיטתם, שמה מה הם עושים. הביט בשחיטה, מה קורה עם כהן? במביא שחט לעבודה ורעה. רב נחמן אמר, קורבנו ריח ניחוח, אם הוא חזר בתשובה, יכול לעשות עבודה במקדש. ורב ששת אמר, אין קורבנו ריח ניחוח. רב נחמן אמר, קורבנו ריח ניחוח, זה לא עבד שירות, שוב, זה שחיטה, שחיטה כשרה בזר. רב ששת אמר, אין קורבנו ריח ניחוח, למה? נעשה משרת לעבודת כוכבים, כמו שאמרנו, כומר. חומר, גם אם הוא לא שרת, הוא לא יכול לחזור ולעשות עבודה. אמר רב נחמן, מימה אמין עלה, ששחיטה לעבודה זרה במייביד, לא פוסלת את הכהן. דתניה, כהן שעבד עבודת כוכבים ושב, ברייטה, כהן שעבד עבודת כוכבים ושב, קרבנו ריח ניחוח. ומה? יספר לי את הברייטה. אילה, אם הבשויג הגמי ושב, הוא מעולם לא היה בחוץ שהוא צריך לחזור. הרי זה היה בשוגג. אלא מה הכוונה? שב ועומדו. אלא פשיטה, מה הכוונה ושב? אחד שעשה במייזיד, והיא בזריקה כי שב מייבה, העבד לשירות, ואמרנו שאחד שעשה שירות, אין ויכוח שהוא לא יכול לחזור ולעשות עבודה. מסקנה, אלא לב בשחיטה. ומה הוא עשה? במייזיד. ומה עכשיו קרה? הוא שב. אומר את הברייטה, הוא יכול לעשות עבודה. אומר רב נחמן, אני לברייטה כשיטתי. ורב ששת אמר לך, ורב ששת אמר לך, לעולם בשוגג. באמת הברייתא מדברת שהוא שחט בשוגג. היי, אתה שואל אותי מה זה שב ואחי כמה? אם שב מעיקרו, כלומר דחי עבד בשוגג עבד, אם מעולם הוא לא יצא החוצה וזה נקרא שב, שכל המעשה שלו הוא מעשה בשוגג, קורבנו ריח ניחוח. ואם לאו, אין קורבנו ריח ניחוח. אבל אם במזיד הוא שחט, אז אני לא מקבל את הקורבן שלו. דנה הגמרא במקרה שלישי. עד עכשיו היה לנו את המקרה הראשון, מה קורה עם אחד זרק, עושה שירות בשגגיו. היה מקרה שני אחד ששחט במיביד, מחלוקת רב נחמן ורב ששת. באה הגמרא ואומרת מקרה שלישי, השתחווה לעבודת כוכבים. רב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח, ורב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח. אותה מחלוקת. מקרה רביעי, הודה לעבודת כוכבים, אדם עומד לפני עבודה זרה ואומר לו אילי אתה, ועכשיו שב בתשובה. רב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח, ורב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח. הוא צריך וצריך את ארבעת המקרים. די אשמו איננח כמה הייתה, אם היינו מביאים רק את המקרה של שגג בזריקה. והיא כאמר רב ששת שכהן יפסל משום דלא עבד לאישרות, משום דעבד לאישרות, כיוון שבזריקה הוא עשה מעפה שירות, אז שהוא עושה מעפה שירות הוא נפסל. אבל שחיטה דלא עבד לשירות עם המודילי לרב נחמן שלא נפסל הכהן, לכן צריך שרב ששת יגיד את המחלוקת ויאמר שגם פה הוא נפסל. וישמו אינן שחיטה את המחלוקת בשחיטה משום דעבד לעבודה, אחרי הכל הוא עבד לעבודה זרה, במיביד שחט לעבודה זרה, על אף שזה לא שירות, אומר רב ששת הוא נפסל. אבל השתחווה דלא עביד לעבודה, אימא לא, אולי רב ששת יודע לרב נחמן שהוא לא נפשל, צריכה. וישמילה נשתחווה מחלוקת רב נחמן ורב ששת, ורב ששת עובר שהוא נפשל משום דעביד לעימאפה, מה הוא עשה בפועל, עשייה. אבל הודה דדיבורה באלמה, מה קורה אבל הוא רק דיבר, הודה עבודה עברה, אימא לא, אולי רב ששת יודע שאם הוא שב הוא יכול לחבור ולעבוד עבודה. צריכה לומר ששיטתו בכל ארבעת המקרים שלא מקבלים אותו. ואם ככה נחזור שוב לתופות קופתת עמוד א', אומר תופות לו שם שוב במקדש בירושלים בספר הזהיר כתוב כהן שאמיר דתו לא יישא את כפיו ולא יקרא ראשון תכתיב את קידשתו והוא אחלי לקדושתי, הוא חילל את הקדושה לו ועבדו לי רבנן מעלה מבני דרכי שלום. למה עשו לו מעלה לכהן וקידשתו? כדי שלא יהיה מתח, שלא יהיה מלחמה, שלא יהיה בעיות. והי כיוון די איתחי, אבל הוא ויתר על זה, הוא מומר. אז עכשיו גם שהוא חובר איתחי, כדתן הקודשים, הכהנים ששימשו בבית חולו לא ישמשו במקדש שבירושלים. ורשי פירש לא כמו ספר הזהיר דקשר, וזה לשונו, הרי אילו כבעלי מומים מהכן אף כלן דכהן שמיר דתו וחזר בתשובה כאשר לדוכן, שהרי לא מצינו כהן בעל מום שיהיה פסול לדוכן, אלא אם היה לו מום בידו, כדאמרינם במגילה, מפניתם שהם מסתכל בו. ועד הקטני לא ישמשו במקדש בירושלים, ולאחי צריך בירושלים. להשמועינן, דבנו וגבעון היו מותרים לשמש, כל שכן בזמן הזה שאין שירות ואין מקדש, דוודאי כאשר לדוכן, ולקרוא בתורה תחילה, ולמעשה, זה מבואר באורחיים, בקוף כפחת, סעיף למדזיים, וכך מובא שם בביור הלכה, בדיבור המתחיל עשה תשובה, אבל צריך לראות בפנים. אבל כך מפוסק המשנה ברורה שבאמת כהן כזה שעבד עבודה זרה וחזר, נושא את הכפיים ועולה לתורה, מקבל להיות ראשון כמבואר.
והוא מודה בחום?
מהי נפקא מינה? וכמו לא זו אף זו, אז מה לא הולך את בהפוך?
בכל זאת יש נפקא מינה פה, אם הוא ברך, לא ברך,
כי הייתי אומר, בדרך כלל איך זה הולך?
הוא חושב שנבדה.
שמה?
בכל זאת יש טיפה נפקא מינה פה, הוא עלה לדוכן, הוא עלה, אז זה דבר שלו, אבל שם, נבח, התינוק הוא חושב שהוא נבדה,
זה אבא של מי? מה פה זבא שלו? הוא עולה ומברך טעם. השאלה היא מותר לו לעלות או אסור לו לעלות, לא השאלה אם הוא עלה. לא מדובר עכשיו על אדם אלים, מדובר אם האי ציבור נותן לו רשות לעלות וברך. האם השעק הגבה מעלה אותו לתורה ומכבד אותו להיות ראשון? הפוך, בבכור זה לכאורה הרבה יותר קל, כי זה סוג של מתנות שניתן לכהן. מי אמר שאסור לתת לו מתנות? ראינו שלאכילה הוא מותר לו. בדיוק הפוך. לבוא ולתת לו דבר שהוא מעלה, מתנה מיוחדת, פריבילגיה מיוחדת, והוא הצליט את המעלה שלו. זה טענה. אבל לא כתוב שאסור לו לאכול בקודשים. ודאי שמותר לו לאכול בקודשים. לעבוד, לברך, לשאת כפיים, זה משהו אחר. מה? ויש שוב אשר מוישה שהשתדל לתת לו אחרי שבי, לא במקום שזה אחד מהשבע, לא, שזה לא יהיה אחד מהשבע קרועים, שלא יהיה אחד מהשבע קרועים, שלא יהיה. אבל דנו בזה, דברים לא פשוטים, אבל יש פסקים ברורים. עכשיו הוא חבר בתשובה דתי דתי עכשיו ודאי לאו דווקא, זה במקרה של זריקה. בשחיטה זה לא שירות, בהשתחווה זה לא שירות, והמחלוקת נמצאת. האם הכנף הזה קיים או הכנף לא קיים? קמצו אותו גם אם הוא שב או לא? זה השאלה. מאוד ברור. יכול להיות שהוא חזר בתשובה, אבל יכול להיות שיש פה למען ישמעו ויראו וכו'. ממשיכה הגמרא ואומרת, ביחס לשאלתך, זה מתחיל מהכיוון ההפוך. אם המחלוקת הייתה רק בהודעה, אז הייתי אומר, אבל במקרה השני אולי רב נחמן מודה לרב ששת. אני מוכרח להגיד את כל ארבעת המקרים. כי אולי במקום, נלך לשירות, אולי בשירות רב נחמן מודה. אולי בשחיטה לעבודה זרה, במייזית, רב נחמן מודה כי זה עבודה. אומר, ולכיוון ההפוך, זה יהיה מצד רב נחמן. אבל מהירים את זה, כך מביאים את זה. ואין צריך לומר לדבר אחר. פשוט לנו, אומרת המשנה, שאם כהן עבד לעבודה זרה, ואבא כהן של בית חוניו, אבל אם הוא עבד לעבודה זרה מילתא דפשיטא, שהוא לא יכול לחזור ולשמש במקדש. מדכאמר אין צריך לומר לדבר אחר מכלל דבית חוניו, לאו עבודת כוכבים הוא. אחרת מה זה מכלל? הרי המשנה אומרת, ואין צריך לומר. למה לא אין צריך לומר? אולי בית חוניו זה עבודה זרה יותר גרועה משאר עבודות זרות. אז על עובדי זה לא פחות. איפה? מי אמר? זה הדיוק שלנו. זה אומר את הגמרא, מכלל זה בית חוניו, לאו עבודת כוכבים היא. ולכן אומר את הגמרא, תניה בהכרח שהמשנה שלנו נשנית, כמאן דאמר בית חוניו, לאו עבודת כוכבים היא, כי זה מחלוקת, זה תניה. וכאן הגמרא מביאה את הסיפור של בית חוניו. אותה שנה שמת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה כהן גדול, בבית שני, פשטות הוא היה או הכהן גדול הראשון שהיה בבית שני, על אף שאני חושב, אבל עוד פעם, זה צריך לבדוק. אני חושב שצריך לומר שעזרא הסופר היה כהן גדול הראשון, ושמעון הצדיק היה לאחריו. אבל זה ברור שהגמרא ביומא אומרת, ששמעון הצדיק היה אצלו הנהגה של בית ראשון. חוט השני 40 שנה הפך לבן, שימש 40 שנה. אצלו נר המערבי דולק מערב שבת לערב שבת, הגמרא אומרת שאצל יוחנן שבא אחריו, ששימש 80 שנה, פעמים דלק, פעמים לא דלק, פעמים חוט השני נעשה לבן, פעמים לא נעשה לבן, אבל ההנהגות בזמן של שמעון הצדיק, למעט אותם חמישה דברים שלא היה, ארון ברית השם לא היה שם, שמן המשחה, צמצמת המן, זה לא היה, זה נגנב בימי יאשיהו. אותו שמעון הצדיק, בשנה שמת, אמר להם, מוצאי יום כיפר, שנה זו הוא מת. מוצאי יום כיפור, כולם רוקדים ושמחים, כהן גדול יצא מקודש הקודשים, חוט השני נעשה לבן, התכפר להם, והוא מספר להם, תדעו לכם שהשנה אני סיימתי. אמרו לו, מניין אתה יודע? אל תדבר ככה. אמר להם, כל יום הכיפורים נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים, ונתעטף לבנים ונכנס עימי לקודש הקודשים ויצא עימי. היה שואל תוספות למעלה, בירושלמי פריך, והכתיב וכל אדם לא יהיה בו אל מועד, ואפילו מלאכים דכתיב ודמות מהם פני אדם. ומשני, אומר הירושלמי, דשם השכינה הייתה, נזדמן לו בביג די לובון, בגד שבו עובד כהן גדול ביום הכיפורים, נכנס עמו ויצא עמו. שימון הצדיק, משערי כנסת הגדולה, אין לנו הפגות. שיערי כנסת הגדולה, זה רק מלמד אותנו. זה מדובר, שימון הצדיק זה שיערי כנסת, שיש ראשונים שאומרים שהוא אפילו לא היה מאנשי כנסת הגדולה. אלא זה כמו המשך המשניות שמה, הוא קיבל מ... אז הוא קיבל מאנשי כנסת הגדולה ונקרא על מי שיערי, זאת אומרת, הוא קיבל מאחרוני כנסת הגדולה. ואיתו שכינה נכנסת לקודש הקודשים. נר המערבי דולק. כשבאים לדבר על משה רבנו, יהושע, הלכו לי, מדברים. עשיו זה לא פשוט לדבר. אחרי הכל הוא נפגש עם מלאכים, לא יודע פה מי פגש מלאך. שמעון הצדיק. שנה זו נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים. ונתעטף שחורים. שחורים זה סמל לבגדי אבלות. ונכנסתי מי לתוך קודש הקודשים ולא יצא עימי. רמז לזה שאני סיימתי את התפקיד. לא אשלים שנתי. לאחר הרגל חלה שבעת ימים ומת. ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. במאמר המוסגר מספרת לנו הגמרא, דע לך ששמעון הצדיק היה האחרון שידע להוציא את השם בצילודים, בקדושה ובתארה, את אותו שם של מבית אותיות שבו היו מברכים את העם בבית המקדש. וכששמעון הצדיק מת לא היה כהן שיכל להמשיך את המסורת, והתבטל המסורת להגיד שם המפורש בזמן נשיאת כפיים. בשעת פטירתו אמר להם, חוניו בני ישמש תחתיי. בשעת הפטירה משאיר צוואה, חוניו בני. נתקנה בו שימי אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה. אמר לו, אומר לו שימי, לחוניו בו ולמדך סדר עבודה. הלבישו באונקלי, הלביש אותו בגד אור של נשים, וחגרו בצלצול חגורה של דבידי נשים. העמידו אצל המזבח והלך שימי, אמר להם לאחיו הכהנים, ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו לאשתו. אותו היום שהשתמש בכהונה גדולה אלבוש באונקלי שלכי, אני אשים את הבגד שלך ואחגור בצלצול שלכי ואני אלבש את החגורה שלך. והגמרא מספרת מה רצו לעשות לו אחיו הכהנים לחוניו. שואל תוסות, חוניו בני ישמש תחתיי, תימה הדרשים על בתורת כהנים תחת אביו בזמן שהוא ממלא מקום אביו, וזה לא היה יודע סדר עבודה. דקה, אמר לבוא ולמדך סדר עבודה, שמשמור. איך הוא יכול לעמוד במקום אביו אם הוא לא יודע את הבסיס המינימלי סדר עבודה? ויש לומר דבירת חטא היה ממלא מקום אבותיו. או לתופות שהיה ירחת כמו שמעון הצדיק, וזה היה הקדמה שלנו. חוניו היה ירחת כמו שמעון הצדיק, היה במדרגה של קרבה לשכינה של עירת חטא כמו אבא. ואם תאמר, אתה שואל טוב, וכי לא ראה כהן גדול משמש מעולם שהיה לבוש באונקלי וחגור בצלצול? אבא לא לקח אותו לבית המקדש. הוא לא ראה את 40 שנה איך אבא נכנס לקודש קודשים ויוצא. מראה כהן הוא לא ראה. את השירה והריקודים הוא לא ראה. ועוד, אינו נעשה כהן גדול עד שנעשה סגן. ויש לומר, זה לא היה יודע, הוא בא להיכנס בקטולה גדולה תחתיו. זה שאלנו אבל. ושאלנו, הוא לא ידע, מה התשובה של תוספות? לא יודע. אבל שאלנו, איך הוא לא יודע? אומר תוספות, בא אליו שימי אח שלו, ואומר לו, תשמע אחי היקר חוניו, ודאי שאתה יודע סדר עבודה. לא רק יודע סדר עבודה, יודע זבחים מנוחס בעל פה. שולט בכל רב נוסי עלית, ברור. היא ירתחת כמו אבא שלו. הוא לא היה שם, יודע הכל. הכל הוא יודע. אז מה הוא לא יודע? הוא לא יודע איך נראה כהן גדול ביום החינוך. אומר לו שימי, אני הבחור ואני קיבלתי את המסורת. והמסורת של כהן גדול ביום החינוך שלו, יש לו הנהגה אחרת. אז כמו שכהן גדול צריך להביא מנחת חינוך, זה לא מופיע. אבל לכבוד היום הגדול הזה, כהן גדול שנעשה כהן גדול מביא מנחת חינוך. חוץ ממה שהוא מביא בכל יום. אז הוא אומר לו, יש עוד משהו ייחודי ליום הזה. אומר לו האחיו, הוא מאמין, אח שלו. ביקשו אחיו הכהנים להורגו, רץ מפניהם ורצו אחריו. הלך אותו חוניו לאלכסנדריה של מצרים. הוא בנה שם מזבח ואלה עליו לשום עבודת כוכבים. מה התוצאה הייתה? שהוא פנה לעבודה זרה. כששמעו חכמים בדבר, אמרו, מה זה שלא ירד לקח? תראה את שימי. אלמו רשי, אני הייתי אומר שהכל מדבר על חוניו. ומה, חוניו? הוא היה צריך להיות כהן גדול, הוא עוד לא היה. בעטו בו, מה קרה מזה? הלך לעבודה זרה. אבל רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר, זה שלא ירד לה שימי, שלא ירד לה לגדולה, כך נתקנה באחיו, והקינה אכלה אותו. עד כדי כך שהוא היה מוכן שיהרגו את האח שלו. לא היה מוכן, רצה שיהרגו את האח שלו. היורד להלכת כמה וכמה דיבר רבי מאיר, אחד שכבר נגע בפררה ואתה רוצה להוציא אותו מהפררה, אל תעיז, אל תעיז לסלק מישהו מהפררה שלו. אומר רש"י שאין מורידים אותו שלא יקלקל עצמו. לפעמים בריאה אומרים, אל תסלק אותו, אם הוא יכול להיות שם אל תפריע לו. אמר לו רבי יהודה, לא ככה היה מעשה, אלא לא קיבל עליו כל יום. סיפור נורא. אומר רבי יהודה, זה לא המעשה, המעשה היה שחוניו באמת אבא אמר לו, אתה תהיה כהן גדול, וחוניו לא רוצה להיות כהן גדול. למה? כי יש לו אח גדול, גדול מלו בשנתיים וחצי. הוא אומר, זה לא מתאים, יש לי אח בכור שהישים יחרב גדול מלו שתי שנים ומחצה. ואף על פי כן, ברגע האמת כששימי צריך להיכנס לעבודה, שמי ויתר לו? חוניו, שבכל הארץ דיברו על גדולתו של חוניו, שמבטר על הזכות להיות כהן גדול. ולמה? שלא ייפגע אח שלו. וברגע שהוא רואה את אח שלו עומד שם, רגע לפני שמכתירים אותו, הוא לא מסוגל והוא הופך להיות רוצח. נתקנה בו חוניו בשימי אחיו, אמר לו, בוא ולמדך סדר עבודה. הוא לא יכל לעמוד בזה, אז הוא אומר לו, בוא ואני אלמד אותך איך נראית עבודה בבית המקדש. וילבישו בעונקלי וחגרו בצלצול ועמידו אצל המזבח. אומר לו, תשמע, בוא צדיק, בוא אני אגיד לך מה אבא אמר לי כשהוא מינה אותי להיות כהן גדול. הוא אמר לי שביום החינוך צריך ללבוש זה וזה, לעשות זה וזה, לייחד זה וזה, וכך נהיים כהן גדול. ובאותו הזמן אמר להם לאחיו הקנים, ראו מה זה נדר וקיים לאהובתו. אותו היום שהשתמש בכהונה גדולה ללבוש בונקלי שלכי וחגור בצלצול שלכי, אני אלבש את הבגד שלך. ביקשו אחד הכהנים להורגו, את מי? את שימי. סך להם כל המאורה, אמר להם, שימי, מה אתם רוצים ממני? מה אני מבין בזה? אח שלי אמר לי שזה הצוואה של אבא, אז הבנתי שככה מתחנכים. ביקשו להרוג את חוניו. חוניו שהיה ירחת כאביו, חוניו שהיה מסוגל לוותר על כהונה גדולה לאח שלו שגדול בשנתיים וחצי, והפך להיות כזה רץ מפניהם ורצו אחריו, רץ לבית המלך ורצו אחריו. השלטון היה של תלמי. אחרי אלכסנדר מוקדון התחלקה הירושה, יוון, לארבע ראשים. מי קיבל את האזור הזה? מצרים וכו'. הכל היה תחת תלמי. אבל גם תלמי לא יכל להגן עליו, כי רצו כולם להרוג אותו. ולכן כל הרעות אומר, זהו זהו, הלך לאלכסנדריה של מצרים, הוא בנה שם מזבח ואלה עליו לשם שמיים. הוא נשאר חוניו, אבל במידס הוא לא יכל לעמוד בזה. אומר על זה תוסות, תימא, הרי יש כאן איסור שחוטי חוץ, מה ואלה לשם שמיים? מה אתה מספר סיפורים? הרי נאסרו הבמות, הוא נמצא במצרים, איך הוא יכול להקריב? אומר תוסות, ונראה דלי בני נוח היה מעלה שנודרים נדרים ונדבות, לא באמת לישראל. הוא אחז שלבנוח אפשר לעלות, גם לא בבית המקדש. יש אחרונים שרצו לומר שבעצם חוניו אחז שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. אז בבית מקדש ראשון שיהושיהו היה, זה קדישה ראשונה. עכשיו אנחנו הרי למדנו את הכלל, מתי אפשר לעבור ולהקריב בבמה? כאשר ארון ברית השם נמצא בתוך המשכן, נעשו הבמות. כשארון ברית השם לא נמצא במשכן, הותרו הבמות. 40 שנה במדבר אסור להם במה, למה? ארון ברית השם הולך בתוך מחנה ישראל, נמצא בשכינה, במשכן. באו לגלגל, באו לארץ ישראל, ארון ברית השם הולך איתם, והמשכן נמצא בגלגל ליד יריחו. מה התוצאה? מותר לעשות הקרבה בבמות. באו למשכן שילה, איפה נמצא ארון ברית השם? במשכן. נאסרו הבמות 369 שנה. נפל ארון ברית השם אצל פלישתים, אחרי זה מתעכב בדרך, ואחרי זה בסוף מגיע לעיר דוד, אבל הוא לא נמצא לא בנו ולא בגבעון, הוא תרוע בבות. אומר חוניו, אם כך, אני נמצא בבית שני. קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, אז ממילא הרי אין ארון ברית השם. אין ארון ברית השם, אז הוא תרוע בבות. אז אם היה שמן המשחה, היו אפשר לקדש קדושה נוספת, אבל אין לי שמן המשחה, נגנב. ממנו הוא אחד על פי דין שמותר, ולכן הוא עשה לשם שמיים. שנאמר, והיה ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים, יש לו ראיה מהנביא, שהיה. הוא מצבה אצל גבולה להשם. וכששמעו חכמים בדבר המאומה הזה, שברח ממנה, כך, כל יום ברח מהכבוז, ויתר לאח שלו. ובכל זאת, מה קרה לו? המבקש לרגע, על אחת כמה וכמה, אוי ואבוי אם תעצור אותו, המבקש. אם הוא רוצה, אז אין דבר שיעמוד לו בדרך. טליה אמר רב שוע בן פרחיה, והגמרה מביאה את זה כפייתה, זה נפלא. רב שוע בן פרחיה, אחד מן הזוגות, היה נשיא ישראל. אומר רב יהושע בן פרחיה, אני בתור נשיא ישראל, בתחילה כל אומר לי, עלה לה אני כופתו ונותנו לפני ארי. מי שבא ואמר לי, תהיה נשיא, הייתי מוכן לקפות אותו לפני ארי, שארי יאכל אותו, הבנתי שהוא בא להרוס אותי. לקבל עליי נפיות, את הצרה הזאת. מה אני צריך את הצרה הזאת? אתה, אחרי שאני נשיא, כל האומר לי לרד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמים. אומר על זה הרבינו גרשום, שהייתי מאבדו בידיים, קודם הייתי כופתו לפני ארי, אחרי שתפסתי את הצרה, תנסה להוריד אותי. בידיים אני קורע אותו. אי אפשר לברוח. אתה רוצה ראיה? שהרי שאול ברח ממנה. שאול נכבה אל הכלים, שמואל מושך אותו למלך, הוא רוצה להציג אותו לעם, שידעו מי המשיח השם. העם ביקש מלך, הקדוש ברוך הוא ציווה לו למשוך, נעלם, צריך לחפש אותו על ידי אורים ותומים, ובאורים ותומים נשמע שהוא נכבה אל הכלים. כמה זמן עבר מאז ששאול רודף את דוד, וכשעלה ביקש להרוג את דוד? למה? הוא מלך. לא עכשיו, זה לא שיעור תנך, אבל שאול לא ידע שדוד נמשך למלך, אבל הוא הרגיש. הוא לא ידע, הרי דוד היה מנגן, דוד יושב אצלו בבית, פשטות האחים של דוד לא ידעו שהוא נמשך למלך. כשדוד מגיע למערכה עם גוליית, איך מדבר איתו אח שלו? יא סקרן, מה אתה בא לפה בכלל? אומר לו, אבא שלח אותי חבילות לקחת את הגט וכו'. סקרן אחד, כולך חטטן, כל החיים אתה חטטן. ככה מדבר איתו אח שלו. מה עזבת את הצון? זאת אומרת שאף אחד לא ידע שדוד מלך. הוא נמשך בצנאה. נמשך בצנאה, יש לו שלום, זה בשיעור תנך, אבל זה מה שקרה שם. ושאול בא, לוקח את דוד כמנגן, כי התחיל לדרות עליו רוח רע. למה בא עליו רוח רע? כי מישהו אחר נמשך למלך. הוא לא יודע, הוא המנגן, הוא מציל אותו, והוא מרגיש שהוא צריך להרוג אותו. למה? כי הוא מלך. אחרי שאתה יושב בשררה, אי אפשר להתנתק. אומרת הגמרא, אמר למרקשיש הברית רב חיסדא לאביי, רב מאיר, היי קרא, רב מאיר אומר שבית חוניו זה של עבודה זרה, מה עושה עם דברי הנביא? היי קרא דרב יהודה, מה יביד לי? הרי הנביא אומר ישעיה, ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים, להשם! למה אתה אומר לעבודה זרה? עונה הגמרא, מקדטניה, אחר מפלתו של סנחריב, יצא חזקיה, אחרי שסנחריב שבא לירושלים במצור, וחזקיה עומד בתפילה, גם לא מתפלל, שוכב על מיטתו, והקדוש ברוך הוא מחולל לו ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות. גם זה הרבה מוסר השכל, אבל לא עכשיו. חזקיה, לכאורה חזקיה המלך החשוב ביותר. כך זה נראה על פניו. דוד מלך ישראל, עומד שם דוד, ומתחנן, והולך, ונלחם, ועושה מה שהוא יכול, ועושה מה שהוא יכול, והופך את העולם כדי לבוא ולהציל. וחזקיה שוכב על המיטה, והקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים ונפלאות. כל הגמרא תבאר את זה. פעם צריך לדבר על זה. חזקיה היה הקטן מכולם. הנוגע לענייננו. לאחר מפלתו של סנחריב יצא חזקיה ומצא בני מלכים שיושבים בקרונות של זהב. כפי שמוזכר ברבנו גרשום, זה היו חמישה. וזה הפסוק. הדירן, הוא השביע אותם שלא לעבוד עבודת כוכבים, ואז הוא יניח להם לחיות. שנאמר ביום ההוא יהיה חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען. יהיו חמש ערים שמדברות שפת כנען. דהיינו מדברות, עוד חמש דקות, שמדברות את השפה של עם ישראל. ונשבעות להשם צפקות, נשבעו בשם השם. הלכו אותם בני מלאכים לאלכסנדריה של מצרים. ובנו מזבח. בנו מזבח והעלו עליו לשם שמיים, שנאמר ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים. וזה מה שהנביא מדבר על אותם חמישה ששם עשו באמת לשם שמיים. עיר הארץ יאמר לאחת, כיוון שכבר דיברנו על הפסוק הזה, הנביא אומר ביום ההוא יהיה חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות להשם צפקות, עיר ההרס יאמר לאחת. הגמרא מסבירה את הסיפה. מהי עיר ההרס יאמר לאחת? כדי מתרגם רב יוסף קרתא דבית שמש, העיר בית שמש, דעתיד למחרב, הייתה מרדאי חד המינון, עליה נאמר שהיא אחד מהערים האלה. וממאי דעיר ההרס לשנת ששמשאי? ומי אומר שעיר ההרס זה מלשון באמת שמש, עיר ההרס, לשון של שמש, דכתיב, האומר לחרס ולא יזרח, אז חרס זה ביטוי לשמש, והרס, חי וחטא מתחלפות. אומרת הגמרא, ומה זה שנאמר בפסוק? הביא בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. הביא בניי מרחוק, אמר אבונה, אלה גלויות של בבל, שדעתם מיושבת עליהם כבנים. ישראל בגלות בבל היה דעתם מיושבת עליהם, היו רגועים במעמדם, תלמוד בבלי. ובנותיים מקצה הארץ אל הגלויות של שאר ארצות, שאין דעתם מיושבת עליהם כבנות. הבן ידע עומד על זה פה. מי אמר שהבת היא פחות יותר איננה רגועה והבן הוא הרגוע? מה, איפה מצאת את זה בדיוק? אומר הבן ידע, אני יודע אחרת. לבן יש תרדות, הפרנסה, צריך להביא הכל הביתה, האוכל. האישה יושבת בבית, כבודה בת מלך פנימה, וחסר לה משהו, אז היא, הבעל צריך לדאוג. גם אם היא יוצאת החוצה, יש לה כרטיס. היא צריכה רק לגייס, אף פעם זה לא נעצר, זה אף פעם לא. אין שם מינוס, תמיד זה בפלוס. מי צריך לדאוג? הבעל צריך לדאוג. כך שואל הבן ידע. כך שואל הבן ידע. למה אתה אומר שלהם אין תרדות? למה הבנים הם הרגועים? הוא אומר, אני חושב שאשתי רגועה. אז זה אומר שבאמת הנידון פה זה בנים ובנות. לפני הנישואים, לבת יש את התרדה. איזה חתן, יהיה לאבא כסף לנידוניה, מה הוא יצליח להביא לה? יהיה צדיק, רשב, לא יודעת מה יהיה איתה, אלא נמכרו אותה, איפה היא תגור? אז היא מוטרדת, אחרי הנישואים היא באמת רגועה. הבוחר יושב בבית, הוא רגוע, אין לו דאגות לפני החתונה. אחרי החתונה, מתהפכים היוצרות. שבר המצב נהיה לו. אמר רבי אבא בר יצחק, אמר רב חיסדא. ואמרי לה, אמר רב יהודה, אמר רב, מצור, ועד קרטיגיני, מהעיר צור, חיכיתי, מהעיר צור, ועד קרטיגיני, מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים, מכירים את ישראל, ומאמינים, והשם יראים ממנו, ומצור כלפי מערב ומקרטיגיני כלפי מזרח, הם מכירים את ישראל, הם לא חשובים ביניהם, ולא את אביהן שבשמיים. הייתי ורב שמי ברכיה לרב ממזרח שמשד מבוא מעולה על שם גדול שמי בגויים. ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי וממחת תורה, כתוב בפסוק, ממזרח שמש, מהמערך, מהמזרח. ועד איפה שהשמש שוקעת, במערב. גדול שמי בגויים, אז למה אתה אומר שלא בכל מקום? אומרת הגמרא, אמר לי, שאלו אותו רב, שמי אתה? רש"י מביא פירוש אחד, בתמיה. לך, חכם גדול כמוך, שימי, לא מתאים לשאול כזה שאלה עליי. או שרב היה צנוע, ורם לא היה מגביע את העיניים שלו, אז הוא לא ראה אותו. שואל אותו, אתה זה שימי? דקרו לאלוה דאלוה, ודאי שהם מאמינים. ממזרח שמש עד נבוא, אבל מה הם קוראים לו? אלוהי האלוהים. דהיינו, הם באים ואומרים שהקדוש ברוך הוא, אלוקי האלוקים שלנו, אבל הם תופסים אותו בתור אלוהות, מעל האלוהות שלהם, הווה אומר, הוא, אין לו עסק עם השמונצס, עם הפרטים, עם העם הקטן, השפל, עם הכדור הזה שאין לו שום מקום בבריאה, עם זה אין לו עסק. הוא שם פה כמה אלוהים, שהם התפקיד שלהם לנהל את העסק, ואיתם צריך להתקשר. ולכן, שמה ולא את אביהן שבשמיים, הם אוכזים שאין לו שום קשר, כך שהם לא מתייחסים אליו, הוא לא קיים מבחינתם. בכל מקום מוקטר מוגש לשמי, שואלת אמרה, בכל מקום סלגד, אדח, מה אתה אומר? ומכאן הגמרה היא חשובה עד למאוד, כמו כל גמרה, אבל יש פה הרבה מטען. אמר רבי שמעון בן נחמני, אמר רבי יונתן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום. שואב לומד דף היומי, איפה, מתי למדו בתורה? בכל מקום. לפעמים. מעלה אני עליהם, כאילו מקטירין ומגישין לשמי. אדם יושב ולומד, והקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כאילו מגיש לו קורבן. ומנחה טהורה, והלומד תורה בטהרה, נושא אישה, ואז הוא ניצול מהירורי עבירה, ואחר כך לומד תורה. שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם העובדים בבית השם בלילות, העומדים בבית השם בלילות. שאתה אומר, מהי בלילות? אני יודע שעובדים ביום, לא בלילה. עבודה פסולה בלילה. כשרה ביום, אמר רבי יוחנן אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה. תלמידי חכמים זה אנשים שלומדים תורה. מה הדין? מעלה אליהם הכתוב כאילו עסוקים בעבודה, כאילו הם עושים עבודה במקדש. והפסוק אומר לעולם זאת על ישראל. כששלמה המלך שורח אל חורה מלך צור, שידאג לו, יביא לו עצים, בניין הבית. אז הוא אומר לעולם זאת על ישראל. מה לעולם? לעולם המקדש קיים? המעביד למערב זה מזבח בנוי, איפה? בשמיים. ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. את מה הוא מקריב? אומר תוספות מדרשות חלוקים. יש מי שאומר נשמותיהן של צדיקים, ויש מי שאומר כבשים של אש, וזה אנחנו אומרים ב-18. ואישי ישראל ותפילתם, אישי ישראל כבשים של אש. ורבי יוחנן אמר אלו תלמידי חכמים העסוקים בהלכות עבודה, יושבים ולומדים זבחים מנחות, הלכות עבודה. מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם. אז זה לעולם. אמר יש לקיש מי דכתיב, זאת התורה לעולה למנחה. מה זה זאת התורה? מה הקשר לתורה? זאת לעולה למנחה, לחטאת ולאשם. כל העוסק בתורה, השכר שלו, כאילו הקריב עולה מנחה, חטאת ואשם. אמר רבא, היי לעולה למנחה, עולה ומנחה מבא אליה. מה זה למד? אלא אמר רבא, כל העוסק בתורה, אינו צריך, לא לעולה ולא למנחה ולא לאשם. אומר רשי, למה? דאחי משמע, זאת התורה לעולה, כלומר במקום העולה, למנחה בשביל המנחה, כגון לכם בשבילכם. כלומר, התלמוד תורה מחפר על כל העוונות. אמר ויצחק, מה היא תכתיב? זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. וכל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. וממילא, אני חושב שכתוב פה בדווקא המשנה הבאה. אומרת המשנה, נאמר בעולת בהמה היא שריח ניחוח, ובעולת העוף היא שריח ניחוח, ובמנחה היא שריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה הביא בהמה, יקר, ואחד הממית הביא עוף, מנחה, דל שבדלים, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומרת המשנה, זאת התורת החטאת, כל העוסק בתורת חטאת. יש אחד מרבה, אחד ממית, יש אחד עם הבנה עמוקה יותר, אחד עם הבנה קטנה יותר. ובכל זאת, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, הכל נאמר אותו דין, היא שריח ניחוח להשם.